ואז אגדות הברברכנה, סיפור רביעי.
ודידי, חזי לי אורזילה בר יומי.
חזי לי אורזילה בר יומי. דאבה כהרת בו. והרת בו מהווה ארבע פרסה. ומשחד יצברה תלת הפרסה. ובי מרבעת הדרשה פרסה ופלגה. רמה קופתה ושכר לירדנה. כאן זהו הסיפור. נתרגם את זה לעברית. מעשה ב... ראם, אורזילה זה ראם, בן יום אחד, או כמו שתוספות אומרים, עופר של ראם הבא. אורזילה בר יום, ראם בן יום אחד, אומר רשי, שאותו היום נולד. טוב, אז אנחנו מדברים כן על ראם בן יום אחד, שהגודל שלו היה כהר תבור. ומה הגודל של הר תבור? הגודל של הר תבור זה ארבע פרסאות. והרעם הזה, הגודל שלו, מבנה הגוף שלו הוא ארבע פרסאות, אבל הצוואר שלו אורכו שלוש פרסאות, ואיפה שהוא מניח את הראש כשהוא שוכב על הקרקע, זה פרסה וחצי. ורמה קופתה, כלומר הוא הטיל גללים, ועל ידי כך הוא חסם את הירדן. דינוזאור בן יומו. השאלה כמובן שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בסיפור הזה, זה כמובן מה המשמעות של הסיפור, אבל כדרכו שגם של הרב ושל פרשנים שקדמו לו, הרי שצריכים לשים לב לניואנסים שיש בסיפור כמובן. קודם כל, מה החוויה פשוטה כשקוראים את הסיפור הזה? בוא ננתח את הסיפור בפשטות, כן? מה יש לנו פה קודם כל? אז כמובן, צריך לחשוב למה דווקא ראם? למה לא רב יונדב? למה ראם? למה לא בעל חיים אחר? כן? סתם, הנה, יש אנשים שקוראים להם ראם, נכון? יש פה כמה ראמים ביישוב. יש את ראם, רבי ראם מלמד, יש את ראם אלווי, נכון? יש עוד? למה לקרוא למישהו ראם? מה? כנראה יש בדרך כלל מה... צריכים איזושהי קונוטציה, כן? איזשהו הקשר לקרוא למישהו ראם. כן? כמו שהם רוצים לקרוא למישהו אריה, אפשר להבין, יש לזה הקשר. דור, צבי, כן? נכון? אפשר להבין. טוב, זה הראם. כמובן, מה אמרו יוחד בראם הזה? שהוא בן יומו. טוב, לא רק, הבן יומו יש בזה משמעות כפולה, לא רק שהוא צעיר וקטן, אלא... בן יומו. האם יש משמעות לבן יומו, או שהמשמעות היא רק בגלל שהוא קטן? אפשר לכתוב, ראם צעיר, כן?
בן יומו.
כמובן, עכשיו צריך להתייחס שהגודל שלו כהר
תבור. השאלה היא האם
קוראים לו הר תבור בגלל, כי בחרו סתם איזה הר, כן? או שיש משמעות להר תבור. אחרי זה יש מידה להר הזה, מה זה? ארבע פרסאות. האם יש משמעות לארבע פרסאות? ולאחר מכן יש את מה? את החלוקה שלו. יש גודלו, יש צווארו, ויש מקום הנחת ראשו. וגם לזה יש מידות. זה שלוש פרסאות, וזה פרסה וחצי. ודבר נוסף שיש, הוא מטיל גללים. האם יש משמעות לעניין שזה גללים? וכמובן שהוא חסם את מה? את הירדן. זאת אומרת, שאני קורא את הסיפור הזה, אני חושב, אין ספק, אלא אם כן אתה סתם באו לתאר מה? איזושהי פקק תנועה, מוישה תזמן בירדן שעה בגלל ש... אורזילה. כן? עכשיו, יש פה אולי עוד נקודה שאולי לא שמנו לב אליה. ולפעמים התרגום שעשינו יכול גם כן נפגום בסיפור. כלומר, נשים לב שהסיפור הזה נכתב בארמית, כן? האם יש משמעות לסיפור הזה שהוא נכתב בארמית? כן? כלומר, איך קוראים לראם הזה? לא קוראים לו ראם. איך קוראים לו?
אורזילה.
האם יש משמעות לזה שקוראים לזה אורזילה? כלומר, אם אתה משתמש באיזשהו משהו ואתה מתרגם אותו, יכול להיות שאתה תאבד איזשהו תוכן בגלל שאתה כבר תרגמת את זה ל... כן? זו שאלה, לפעמים כן, לפעמים לא. טוב, זה אם כן הסיפור. אז מה התחושה שלכם? סתם נגיד, כי זה, שוב, הסיפורים אחרים יותר מורכבים, יותר זה, זה סיפור כאילו שהוא כבר מזמין להתייחס אליו ככה מבחינת ה... מה נראה כאן, אפשר להגיד, התחושה הראשונית, אני חושב. טוב, זו התחושה שלי, כן, אבל לא בטוח זו התחושה שלכם. מה? אפשר להגיד מה רבו מעשה לך השם, מבחינתי זה ברור שזה לא סיפור רגיל, אם הייתי רואה את זה אז הייתי מצלם את זה או משהו כזה, ולא יודע, באמת לא הכי פוטוגני, אבל כן, לי זה הזכיר כמה דברים. אחד, זה הזכיר את הגמרא שאומרת בסנהדרין שייתי כן, ולא החמיני. ומה העניין? וידיעה אחרת אומרת שאני ייתי והחמיני, ואני אשב איפה? מה? רב יוסף בצל של? כן. הדבר הראשון זה, אני חושב, ואחרי זה ראיתי גם, ראיתי גם כן, זה עורר אותי לזה, מאמר שראיתי שכתב הרב ויצמן, גם כן על הדרשה הזו שלו, זה שהוא הסבר יפה. אולי פשטי מאוד, כן? על העניין הזה של הרים. כלומר, התחושה היא בסופו של דבר, תחושה של בוסריות, כן? כלומר, כשיש לך משהו שהוא בן יומו, והוא גדול, אנחנו רגילים שדבר שהוא בן יומו הוא קטן, ולאט לאט הוא מתפתח. וכשהוא מתפתח, אז מה הוא עושה? גדל ומתאים את עצמו וגדל לפי עניינו, ובסופו של דבר מגיע לידי איזושהי התפתחות ואיזושהי שלמות הדרגתית שמביאה דברים חיוביים. כן? כאשר ישנו ביטוי לאיזשהו בעל חיים עוצמתי, שראם יש בו בסופו של דבר, איך שנסביר את זה, יש בו כוח, נכון? קרני ראם קרנה, בהם עמים נגח, יש פה איזשהו כוח, יש פה איזשהו עוצמה, אבל העוצמה הזאת מתבטאת בצורה בוסרית, בצורה מיידית מדי, מהירה מדי. ואז כאשר זה מופיע, זה מופיע בצורה של גללים. כן? העוצמה שלו מתבטאת בגללים, והעוצמה הזאת גם מה שעושה, סותמת את הירדן. כן? זו אם כן, אני חושב קודם כל הקונוטציה הזאת, שכמובן צריך להבין עכשיו את כל הניואנסים שבפנים. אז בשביל זה אנחנו נראה את הרב קוק. הרב קוק אומר כך: הנה יסוד התורה הוא ללמוד אותה לשמה. אז הרב קוק לוקח את זה, אפשר לקחת את זה על כיוונים אחרים, נכון? הרב קוק לוקח את זה לתורה לשמה. הנה יסוד התורה הוא ללמוד אותה לשמה וללמוד בקביעות, לא דרך מקרה. כבר כאן רואים את שתי הנקודות שהרב קוק שבעצם גם דיברנו עליהן. זאת אומרת, יש משהו שהוא קבוע, רציני נקרא לזה, עמוק, ויש משהו שהוא מקרי. אין ספק שהרב קוק מזהה כאן באורזילה דחד יומה, כלומר איזשהו משהו שמופיע בצורה חיצונית, בצורה אקראית, בצורה בוסרית, כן? בכל אופן, מה שאין כן, הלומד שלא לשמה. הלומד בקביעות לומד לשמה. מה שאין כן הלומד שלא לשמה, הלומד רק דרך מקרה. כדי שידע להזדיין בפני הבריאות בתלמוד תורה. כלומר, להתחמש בפני הבריאות בתלמוד תורה. כלומר, המטרה שלו היא רק להיראות בצורה חיצונית, להיראות מה? שהוא יודע. כלומר, יש פה אם כן הבדל, הרב קוק אם כן אומר, יש הבדל בין לימוד תורה לשמה, לימוד תורה לא לשמה. מה זה לימוד תורה לשמה? לימוד תורה לשמה זה לשם, כמו שהרב קוק מדבר על זה בהערות התורה, כוונה לשם התורה, כן? ולעומת זאת, לימוד שלא לשמה בהקשר הזה, זה אדם שרוצה להראות לפני הבריות שהוא שהוא יודע תורה. ובכן, זה כן, הרב קוק הכניס אותנו כבר ישר, הפרשנות שלו, זה גם היה מעניין, לעצור כאן ולחשוב איך אתה פותר עכשיו את, את כל הנתונים לפי ה... כן? עכשיו אנחנו יודעים מה, איך הרב קוק פירש את המדרש הזה. הוא פירש את זה למעשה על לימוד תורה שלא לשמה. יש לימוד תורה לשמה, ויש. והרעם הזה מבטא איזושהי מציאות בוסרית או חיצונית, מציאות... היה מעניין, אז אמרנו ככה. הרב קוק לוקח אותנו לכיוון הזה של לימוד תורה לשמה, לימוד תורה שלא לשמה. אבל אני אומרת, היה מעניין לקחת, להגיד טוב, כל אחד שיחפש עכשיו במקורות חז"ל, בכל מיני מקומות, ננסה לראות איך הרב קוק בונה את זה, כן? גם פה אני חושב היו כמה כיוונים שיכולים לצמור, כן? כמו איזה חידת חמיצר כזאת להבדיל. והנה אמרו חז"ל, שהר תבור היה עליו תלמוד תורה רק לשעה. כלומר, זה מעניין. הוא לוקח את הכיוון של הר תבור, במציאות של הר שהיה עליו תלמוד תורה, איך הרב קוק הגיע לנושא שעוסקים בו בלימוד תורה? ההזכור של התבור. מה מזכור בתבור? הגמרא במסכת מגילה אומרת שהר התבור והר הכרמל הגיעו למה? למעמד הר סיני, ואז הם נעקרו ממקומם ושתלו אותם בארץ ישראל, כן? כי תבור בהרים ואיך הכרמל בים. אז אם כן, יש לנו פה דבר מעניין, שמצד אחד התבור יש לו איזשהו קישור למעמד הר סיני, הוא הגיע לבקר את הר סיני במעמד הר סיני, הגיע למעמד, מצד שני הקישור שלו למעמד הוא קישור שהיה לשעתו, כן? אז בסדר, גם אז התקדמנו שלב נוסף, הר תבור מבטא את העניין הזה של תורה לשעתה, תורה באופן אקראי, ואמרנו והרב קוק אמר שההבדל בין תורה לשעתה, תורה לא לשעתה, זה ההבדל המהותי בין תורה לשמה לבין תורה שלא לשמה. עכשיו, למה צריך לתאר לנו שהר הזה הוא ארבע פרסאות? מספיק להגיד הר תבור, אולי כל אחד מכיר את הר תבור בוודאי בארץ ישראל, אלא צריך כמובן להדגיש את הארבע. והנה דרך הלום, זאת אומרת, נשים לב, ההר הוא ארבע, אבל הרעם מהו? שלוש, נכון? הצוואר, סליחה, ההר הוא ארבע והגוף שלו, הגוף של הרעם הוא ארבע כמו ההר. והנה דרך הלומד תורה שלא לשמה, שהוא מעיין לפי שעה בכל חלקי, ארבע חלקי התורה, שהם פרדס. אז אם כן, הארבע כאן מבטא את ארבעת חלקי התורה. כדאית באור מרב חלק א' להרמה, כזל, כן? בקת החוטאת שבגובה ליבו, ובו אומר שלא יעתה להיות שלם גם כן בקבלה. אם כן, הרב קוק הקונוטציה שלו זה מספר אור נערב לרמק, רבי משה קורדובר, כן? מגדולי המקובלים בדור של הארי. ומה בעצם טוען שם הרמק, וזה עורר את הקונוטציה גם כן של הרב קוק להקשר הזה, שיש אנשים שרוצים להראות שהם בקיאים בפשט, רמז, דרש ו... סוד, על אף שאין להם, והם מזכירים מושגים גם כן מן הסוד, כדי להראות שהוא גם כן מבין בקבלה, כדרך שמשלים עצמו באיזה חוכמה. אבל כיוון שאין כוונתו כי אם להתייער, על כן תמיד כשקורא בקול ומדבר בדברי תורה, לא יעסוק בחלק הפשט. כן, זה לא בדורות שלנו, הדורות שלנו זה הפוך. אבל בעבר, כשאדם היה רוצה להראות, ברור שהוא לא יגיד רק פסוקים ורק זה, אלא הוא ירצה להראות שהוא מעיין יותר גדול. שהפשט הוא דבר השווה ורגיל בכל אדם, ואין לו מקום להתאר על ידי זה. על כן עיקר יזכור רק לפרסם עצמו בג' חלקי דרס, כלומר דרש, רמז וסוד. ומהפשט ישיח דעתו. מה שאין כן העוסק בתורה לשמה, שהתורה עצמה חביבה עליו, אז כל ענייני התורה שווים. דרוש ופשט ורמז סוד. זאת אומרת, כאשר אנחנו רוצים לבטא את ההבדל בין אדם שהגישה שלו לתורה היא גישה מושלמת, לבין הגישה שלו היא גישה חיצונית, מתייהרת, אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מראים קודם כל מבחינה טכנית שזה מתעסק בארבעת חלקי התורה, וזה מתעסק שלושת רגליים. חפטו, זה לא בדיוק מה שהרמק כתב. הרמק אמר דווקא שאדם שרוצה להתייהר, אז הוא עוסק גם בקבלה, והוא מציג את עצמו כאילו בארבע חוכמות. אבל הרב קוק מנתח את זה שבסופו של דבר, כאשר הוא מציג את עצמו, הוא מציג בעיקר, עוסק בעיקר בשלושת הצדדים הכביכול עמוקים יותר, כדי להתייהר. לעומת זאת, אדם שהחשיבות שלו, של תורה, היא חשיבות עצמית, כל חלק בתורה חביב לו, כן? והוא רוצה ללמוד חלק, כל חלק בתורה בגלל שזה תורה. אוך דברי חזל על הפסוק ורואה זונות יאבד הון. כל האומר, כן, עכשיו אומר, והנה גם בג' חלקים שהוא עוסק להתייהר, לא יעסוק בכללותם. אוך דברי חזל על פסוק ורואה זונות יאבד הון, כל האומר, שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. וזה, העוסק בתורה להתייהר לגמרי, אינו עוסק כי אם באותם החלקים שמשער שעל ידי זה יהיו לו תפארת וכבוד בין הבריות. ועל ידי זה אין התורה מקדשת מעשיו. ועל ידי זה מתחלל שם שמיים. שלא די שאינו גורם לקדש שם שמיים ולתקן את אחרים, רק עד רבה אחרים מוסיפים שרה בירותם דרכיו מקולקלים. והנה, משעברו ישראל את הירדן, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של הירדן, קיבלו את הערבות בשלמות, כדברי חז"ל בסוטה. בעניין הערבות שכל אחד יראה לתקן את חברו, וזה שעל ידי התורה, וזה שעל ידי התורה הוא מקלקל לאחרים, כדברי חז"ל ביומא, היחידה מחילול השם, כן? וכדברי הכתוב, באמור להם עם השם אלו מארצו יצאו, כלומר אדם שהוא במעשיו, בהתנהגותו, מחלל את השם, ומראה שכל התורה אצלו זה משהו חיצוני, הוא מנגד לתכלית ברית הערבות המיוחסת לירדן. כן? זאת אומרת, הירדן זה ביטוי לערבות של תורה. ערבות של תורה זה ביטוי למה? לתורה לשמה, למעשה. שאדם דואג לתורה לשמה, ובוודאי לא ההפך מזה שהוא מחלל את מה? את שם שמיים. אז אם כן, אפשר כבר לפתור את הפאזל, אפשר, נכון? יחסית, עוד לא, הראם הזה בעצם יש לו גודל של ארבע פרסות. כלומר, יש לו פוטנציאל למה? לביטוי של תורה שמתבטאת בארבעת החלקים, פשט רמז דרש סוד. אבל בסופו של דבר הוא מבטא את עצמו בעיקר בשלוש פרסאות. וזה מבטא את הצד האקראי, הצד החיצוני של התורה שבו. ולכן הגללים שלו, שזה הביטוי, שזה שוב לא ביטוי חיובי, נכון גללים? זה ביטוי חיצוני. חוסמים את הירדן, שהירדן זה ביטוי לחשיבותה של התורה לשמה, חשיבותה של הערבות, והוא בסופו של דבר גורם להסיר את התורה לא רק מעצמו, אלא גם כן מאחרים. כן? מדוע דווקא הביאו את הדוגמה של ראם? כן? והנה אמרו חז"ל, הראם קרניו נאות, ואין כוחו גדול. כלומר, חז"ל אומרים למה משתמשים גם בתיאור של, כן? גם שיש, יש גם בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. מה ההבדל בין שור לבין ראם? כן? השור, הקרניים שלו פחות יפות, נכון? מאשר הראם. הראם יש לו קרניים ישרות ויפות, אבל הן פחות חזקות. כן? הן דקות יותר, עדינות יותר, ארוכות. לעומת זאת השור, קרניו הן קצרות ופחות יפות, אבל הן חזקות יותר, כן? והרי הם אומרים חזק, קרניו נאות ואין כוחו גדול. ואילו השור, אז מה? הוא קרניו חזקות, אבל לא נאות. ואז יש איזושהי השלמה. במקרה הזה אנחנו מדברים רק על הרי הם, והיינו שההולך רק אחר שיחה נאה ויופי, ולא יראה לחזק כוח קדושת נפשו בכוח דברי תורה. כלומר, הראם מבטא איזושהי תפיסה חיצונית של הכוח. כלומר, במקרה הזה הכוח זה התורה, תפיסה חיצונית של כוח התורה. ולא יראה לחזק כוח קדושת נפשו בכוח דברי תורה אמיתי, כן? ויראה. והיינו אור זילה שלומד רק משהו תפארת ונוי לפני הבריות. האם הרב קוק דרש פה את השם אור זילה? לא. הוא לקח פה את המילה אור זילה ו... השתמש בה במשמעות של הרעים, רק הוא דיבר על התוכן של הרעים. ולא מה שיוסיף כוח נצחי לנשמתו בכוח וחוזק אמיתי. כי דכתיב תנו עוז לאלוהים, להוסיף כוח בפמליה של מעלה. לזה רמז בלשון גם כן, שאור התורה מזולזל אצל עצמו. האם פה הרב קוק כבר דורש כמובן את מה? את האור זילה, במשמעות שהאור של התורה הוא זילה, הוא זול, כן? אור זול, האור מזולזל אצל עצמו, אצל עצמו. זאת אומרת, אם היינו כותבים את המדרש הזה בעברית, אז מה? אז היינו מאבדים את הדבר הזה. כמו הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיה. אם אתה, באמת הסיפור כתוב בעברית, נדמה לי, לא? עכשיו, כשאתה, אם אתה לא יודע ארמית, אז אתה חושב שקראו לו אלעזר, לאבא שלו קראו דורדיה, בסדר, שמות מעניינים. אבל כמובן שאם אנחנו מבינים את התוכן, אנחנו מבינים שאלעזר זה ודאי מבטא את העניין הזה, שבסופו של דבר מתבטא, שלא בערים לא עזרו לו, והערכו לו, אף אחד לא עזר לו, אלא רק מי עזר לו. כן, הוא ניסה לפחות האלעזר, מצד שני היה בו גם משהו מאוד מאוד בוסרי, ולכן הוא לא יכול היה לחיות בסיפור הוא, כי הוא היה בן דורדיה. מה זה דורדיה? דורדיה בארמית זה שמרים. כלומר, אם יש לנו איזשהו סיפור, אז צריך לשים לב, האם באמת יש משמעות גם כן לכתיבה שלו, זה כן, הרב קוק באורות התורה כותב שתרגום זה בגימטריה תרדמה, כן? זאת אומרת, יש משהו בתרגום שהוא מביא, לא מבטא את הדברים בצורה מלאה, בצורה שלמה, כן? זה תמיד הבעיה של תרגום. ויש רמש בלשון גם כן, שאור התורה מזוזל אצל עצמו. שהלומד תורה לשמה מכיר מעלת התורה ויקרת ערכה, ויודע איך שמגעת את האדם לשלמות המופלא שאין למעלה ממנה. על כן, כל דבר שבתורה חביב יקר בעיניו, ותלמידי חכמים יקרים בעיניו, כי יודע ערכם וכבודם. על כן אור יקר הוא בעצמו מצד תורת אלוהיו שבליבו. אבל זה הלומד להתייער, ואין התורה אצלו, כי אם כקישוט חיצוני להטעות את הבריות, לא יכיר חמדת התורה וקדושתה. על כן יזילה בעיניו, אף על פי שיודע קצת מאורה. וזהו אורזילה דעה וכהר תבור. פירוש, דעו בר יומה, כי יעמוד בשקידתו, כי מהרה יזנח דברי תורה, כיוון שאינו דבק בתורה מצד קדושתה. והוא כהר תבור, שרק לפי שעה בא ללמוד תורה, ואין הקדושה מתקיימת בו. וזה, זאת אומרת, כל התיאורים הללו, גם התבור, וגם הראם, וגם הבר יומה, כולם מכוונים לאותו עניין של תורה, שמתקיימת רק בצורה חיצונית, ארעית. כן? כי מהרה יזנח דברי תורה, כיוון שלא דבק בתורה מצד קדושתה, והוא כהר תבור שרק לפי שעה בא ללמוד תורה, ואין הקדושה מתקיימת בו. וזה אינו לומד בהדרגה להיות עמל בתורה, להיות יגע בתורה. בתחילה למיגרס ועדר למסבר, בתחילה פשט ואחר כך רמז דרש סוד. כי לא יחפוץ בתבונה, כי אם בהתגלות לבד, שהוא יודע דברי תורה הרבה. זה מזכיר כמובן את הדברים של הרב צבי יהודה, על שיש רש"י מביא בשני מקומות מה זה סלמנדרה. כן, מקום אחד, סלמנדרה זה הרי בעל חיים כזה שהיה מקובל שהוא חסין אש. כן? חז"ל אומרים שאימא של חזקיה משכה אותו בשמן סלמנדרה כדי שכשיעביר אותו באש הוא יעבור את זה בשלום. כן? עכשיו, מה זה סלמנדרה? אז רש"י במקום אחד אומר, זה בעל חיים שהוא יוצא מהביצה אחרי 7 שנים שהביצה שלו נמצאת בתוך תנור שדולק. זה סלמנדרה אחת. מקום אחר הוא אומר שזה בעל חיים שנולד מכישוף. אז הרב צבי יהודה, אני זוכר שמעתי את זה פעם ראשונה מהרב אבינר לפני כמה עשרות שנים, 20 ומשהו שנים, יכול להיות. אז אני שמעתי זה, כן, הוא לא אמר את זה בשמו, הוא אמר את זה בשמו, שיש שני סוגי תלמיד החכמים. יש תלמיד חכם שהוא 7 שנים בתוך התנור, כן? לומד תורה. ויש תלמיד חכם שהוא אסף מפה, שמע שם איזה וורט, ראה מפה, הקשה מאלון אחד. על דבר תורה מאלון שני, ותרץ על פי אלון שלישי, כן? שהוא כמין כישוף, כן? שני סוגים של סלמנדות. אז גם כן כאן, אפשר לראות. יש אחד שהוא יגיע בתורה בתחילה למיגרס ועד למזבר בתחילה פשט ואחר כך רמז ודרש וסטורסות, כי לא יכבוד סבת תבונה, כי אם בהתגלות לבד שהוא יודע דברי תורה הרבה, כן? ובכל תושייה התגלה, כן? והר תבור כמה וארבע פרסות, שאף על פי שלומד רק באקראי הוא קופץ ובולע ולא יישוב הדעת בדרגה מכל ארבע חלקי התורה פרדס, כן? לא אמר בדיוק מה שאמרתי שבפוטנציאל יש לו את זה, אלא שהוא גם בעצם מראה שהוא יודע בארבע חלקי התורה, אבל כיוון שאינו לומד כי אם להיות לו חן וכבוד בני העולם, אז בעצם משך הצוואר שלו, כלומר, שזה מבטא את המקור לכל, מהצוואר יוצא הכל, פירוש קולו שהוא מתייחס לצוואר, אינו נותן כי אם בשלוש פרסאות, דהיינו בדרוש רמז וסוד. כלומר, הוא עובר על הכל, כולל גם הפשעת וזה, אבל בסופו של דבר מה שהוא בורר לעצמו זה, כן, שבו יתנסה לומר שהוא חכם גדול, אבל הפשעת ישליך אחרי גבוה, כי אין לו תפארת בזה. על כן לא ידע מקרא או משנה כצורתה. וכל מה שלומד נפשט אינו קיים כדי שיוכל להיות מתנשא על ידי זה בגימל חלקים אחרים, להיות קורא בגאון, להיות נגיד שמי. כן? מה זה נגיד שמי? כן? המשנה באבות אומרת, נגיד שמי, עבד שמי. כן? כלומר, מי שמשתמש, הוא השתמש בתגה, חלף. כלומר, מי ש... עושה את הדברים רק בשביל צורה חיצונית, בשביל השם שלו, אז בסופו של דבר, זה ביטוי שלילי מאוד, כן? וגם מאלה השלושה לא בכולם יעסוק, כי דברי החסיד בחובת הלבבות בהקדמה, כשהכסיל לא יעסוק, כי אם באותם החלקים שיזדיין לפני בני אדם לפי עניין חבורתו ודורו. כלומר, הכסיל עוסק בגלל שרק באותם דברים שאנשים אוהבים. על כן עיקר מה אינו קיים במחצית מאותם שלמד מהגימל. גם מאותם שלושה הוא בוחר לעצמו רק את הדברים שנראים יפה, שנראים מעניין, שנראים מושך. כן? ובין ארבעת הדרשי, עיקר עיון רישה ושכלו אינם קיים פרסה ופלגה, כפי עניין הנצרך לבריאות. ודימה שהתורה כל חלק שבה יש בו עניין ניכר לפני בני אדם, ועניין שהוא רק מועיל לו, אוהב שמתברך בשפלת תורתו באמת. והעוסק בתורה לשמה אין חילוק ביניו, כי גם הדברים הנצרכים לבריאות יעסוק בהם לשם שמיים. מה שאין כן זה האורזילה, יברו רק הנצרך לבריאות, והאם עושים מגמתו, ועל כן לא תועילו התורה להעמידו על דרך טובה לקדש דרכיו. רק דרכיו ומידותיו מקולקלים. לא די שלא יקיים את תכלית הערבות שניכרת בירדן, להועיל לזולתו בתורת השם כמצוותיו, רק עד רבה. כשרם הקופתה ותתגלה בהתיתי, כלומר, מה? כן, בבוא, זאת אומרת, בדיוק, בבואו לידי איזה ניסיון. כלומר, הרב קוק אומר, מתי אדם או בעל חיים יכול גם להטיל גללים, כמובן, אז מתי? שהוא נבהל. כן, זה ידוע שאם אנשים נמצאים ליד מישהו שמת, אז זה גורם להם להטלת, כאילו הצרכים, זאת אומרת, זה גורם לפעמים לפתיחת המחסומים של האדם, שהוא לאיבוד שליטה, בעצם לאיבוד שליטה. כן? וגם כאן, כאשר יש מציאות שכשרם הקופתה ותתגלה בעתיתי בבואו לידי איזה ניסיון ויראו הכל סרחונו וקלקול מידותיו, פתאום כשיראו שהוא דיבר יפה מאוד אבל כאשר הוא בא לידי איזה ניסיון, אז מה זה כן? גורם להחתיא את הבריאות וסחרי לתועלת הירדן, כי המחתיא הוא הפך הערבות. זה אם כן, זה הפירוש אם כן של הרב להקשר הזה, וזה בעצם מתמודד עם כל הנתונים ש... ראינו אותם כאן. טוב, נעצור כאן.